ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל איילון
כן ערב טוב מאזינים יקרים מקווה שאתם לא ברכבת מקווה שאתם לא בפקקים כי אני חזרתי עכשיו מנווה אילן ועל היוסטור
דרך כביש 4
לא,
לא.
אני משאירה לך כביש מספר 1 וכביש מספר 6
יש לי תחינה
לחרדים
לפלג פלג, בחיית פלג תדחו לשש את החסימה
לא, אי אפשר כל יום חמישי הבן אדם מתעייף, רחמו עליו רחמי שמיים מה רצית לדבר?
תשמעי אהבת בזמנו את הסדרה
פולישוק
יש מיניסטר
אוקיי.
זה היה הראשון
כן.
אחרי זה פולישוק
פולישוק ענק
קחי את פולישוק תכפילי פי 10 ותפתחי בשעה נדמה לי 9:40 ומשהו תפתחי ערוץ אחד
כן, או שתלכי לבקס שלהם,
לבוקס
כן.
ותראי את הסדרה מותק בול באמצע.
אוקיי.
מותק היא שמואל הספרי.
הוא ענק, הוא כתב את פולישוק אגב.
תקשיבי, הוא מתעלה על עצמו, זה פשוט לא יאמן. ומותק זה אחת שהטריד אותה איזה אוליגרך, והיא עשה קריירה פוליטית על העניין של הטרדה מינית. עכשיו, זה הורג את האוליגרך שמחובר לכל ההון שלטון, ואז הוא בהפוך על הפוך, מתחיל לחזור, כאילו, אני מצטער, אולי נמנה ועדה להטרדה מינית, והיא תעמוד בראשה, ואני... בקיצור, עושים, למה אני מספר לך את זה? כל מה שאת לא מדמיינת קורה מאחורי הקלעים.
אז אני אומרת לך שלא צריך ללכת למאחורי הקלעים.
לא, את לא מתארת לעצמך.
אריה, בוא אני אגיד לך למה, למה אני מחברת את זה. למה שקורה ממש מתחת לאפנו עכשיו, יקירי.
לא, אבל יש דברים שעוד לא ראית. למשל, איך נגמר אתמול הפרק? שהאוליגר חוזר כאילו בתשובה, והוא הולך כבר להסריח.
ספוילר, זה יהיו ספוילר, כן?
לא, זה כבר היה, אתמול.
ומי שלא ראה את זה, הנובניק.
אז שיראה, זה מדהים, מדהים, מדהים. ואז, רגע לפני שהוא פותח על ראש הממשלה, וזה...
תגמור לאנשים את הסדרה. תגמור להם את הסדרה, היה לא ראתה.
בוועדת הכנסת, נשמע דפיקה בדלת ונכנסים 20 שוטרים ועוצרים את כולם
זהו, אתה מפותר ככה אמרו לי
ואין בעיה
מה זה אין בעיה? תפסיק לספר לאנשים את הסוף
אבל זה מה שיהיה לנו זה מה שיהיה לנו במציאות
אז אני רוצה
שמשטרה
רגע
תעצור את חברי הכנסת שמתנגדים לממשלה
אני יכולה להגיד משהו אחרי החיים שלי נשאר לי דקה, אולי בקיצור, תקשיב אני לא הולכת איתך למשטרה, אני הולכת איתך לבני גנץ, ואני אומרת, אלוהים, הבן אדם הוא לא רק טרגדיה פוליטית, הוא טעות שחוזרת על עצמה, שוב ושוב ושוב, ואם זה...
תסבירי למי שלא הבין.
למי שלא יודע, גנץ ככל הנראה מצטרף לממשלה, למה? יש לו סיבה ממש טובה.
הפעם,
נכון, לעומת כל הפעמים הקודמות, שזה היה בדיוק אותה סיבה, שחרור החטופים, והפסקת הלחימה, וחיזוק הקואליציה עד לשנייה האחרונה, לפני הבחירות. רגע, אתה סגור, כן.
אני פתוח. עכשיו, פתח. בקיצור, אני ראיתי עכשיו כותרת בטלוויזיה.
מה?
שהממשלה בכלל לא מודיעה מה היא הולכת להגיב, אין תגובה בכלל להצעת החמאס.
אבל תקשיב, אריה, אתה יכול להסתכל עכשיו בלי
ציניות. אז מה אם הוא יצטרף, לא יצטרף?
לא, אבל בוא בלי ציניות. יכול להיות, ואני אתן את הקרדיט פה לנתניהו, שהוא משחק מה שנקרא...
צ'יקן. צ'יקן.
זהו, זה מה שהוא עושה.
שאנחנו בכלל לא מבינים מה הוא עושה, הוא כל כך מתוחכם.
לא, אני אומרת שיכול להיות שזאת הדרך, אולי זאת הדרך להביא את חמאס על הברכיים, מי יודע?
הלוואי ואני אתנצל. פה בשידור, בפתיחת תוכנית.
אוכלת האוזניות.
אוכלת האוזניות.
בבקשה, מה יש לנו?
אבל יש מציאות, ובמציאות הייתה תקלה ברכבת ישראל. גם היום יש עומסים כבדים, כמו שאת מספרת לנו, בכבישים, בתחבורה הציבורית, כי נוסף לכל, נסגרה גם תחנת השלום, ויש קווים שמושבתים. בקיצור, התקלה האחרונה מצטרפת, כמו שאת יכולה להעיד, לשורה ארוכה של מחדלי בטיחות חמורים שאירעו ברכבת מאז תחילת 2024. באיפה הייתה מירי רגב ב-2024?
אני חושבת...
סרי לנקה, נדמה לי.
היא הייתה בכל כך הרבה מקומות, יקירי, אנחנו מגיעים עוד מעט ל-100 ימים
שבהם היא הייתה בחול. מי שיסביר לנו מה קורה ברכבת הוא שחר אילון, המנכ״ל של רכבת ישראל לשעבר. לשעבר, ודאי. גילוי נאות, ידידי.
אוקיי.
מדפי החלב הריקים בסופר, נתקלת בתופעה?
אני כתבתי עליה לראשונה, יקירי, אבל עכשיו הם כבר התמלאו בחזרה, חכה, הם עוד פעם התרוקנו שוב.
לא, בסופר שלי. מתברר שגם בחגים צפוי מחסור בחלב. שר האוצר אישר הרחבת יבוא החלב למשק. האם המהלך הזה הוא בכלל לטובת הצרכנים? אתם תשמעו כמה דברים שלא תאמינו.
איפה הכסף? העורכת יעל אילון.
בבורסה גם המעורבת, אבל זה לא מעניין.
מה פתאום, כן. איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, ואיתנו כאן באולפן, האיש והאגדה, סתיו קורנס, בדיגיטל, גיא רביב, אופק קולר ועומר אוקון, ופרסומת מה זה פיצית, ואנחנו מתחילים. אודי עציון, כתב התחבורה ועורך התחבורה של וואלה, שנמצא אי שם בתחנת צבידור בתל אביב. אודי, האם שומע אותנו?
אני שומע, ובעיקר היה מאוד נהנה לראות פה את הבלגן.
כן,
יש שם. נהגי אוטובוס יותר עצבניים מהנוסעים, לוקח לה בערך 10 דקות מרגע שמגיעים לכאן, עד שמצליחים בכלל למצוא מקום, לפתוח דלתות.
רגע, אבל אנחנו רק נסביר, אודי, שמשרד התחבורה החליט לתגבר את השאטלים. אז לא רק יש בלגן ברכבת, אתה אומר, אז יש גם בלגן בשאטלים.
כן, כי הכל גם, הכוונות כרגיל טובות, הביצוע הרבה פחות. אין פה לאוטובוסים לאן לצאת, הם יוצאים לפקק, הם מגיעים לפקק. במקום לתת הזדמנות למשל לייצר עוד נטצים פה מסביב לתחנה, דווקא בתל אביב, עיריית תל אביב היא כמעט עירייה היחידה בארץ שמנסה לעשות עוד נטצים. ורק משרד התחבורה פחות אוהב את זה, בעיקר מירי רגב שזה מעצבן אותה, אז היא ממלאת את זה חזרה במכוניות פרטיות.
רגע, מה... אודי, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אוטובוסים שמובילים אנשים מעזריאלי לסבידור.
מסבידור בעיקר לתחנת ההגנה, כמעט
לתחנת
הפתוח של הרכבת, וגם ללוד, הרי הרכבות שמגיעות מהדרום נעצרות בלוד.
אז בוא תגיד לנו מה המצב. אודי, בוא תן לנו תמונת מצב כרגע של תנועת הרכבות, כי האוטובוסים אין תנועה, אז אין מה להתעכב על זה. כן.
גם נכון? מראש הכבישים מלאים, אנחנו גם ביום חמישי אחרי הצהריים, פקקים גם שלקראת סוף הקיץ. גם אנשים שאולי ביום רגיל היו נוסעים עכשיו ברכבת, הרי יום חמישי אחרי צהריים זה סי של הרכבות מבחינת עומס, אז או לוקחים אוטובוס או לא נוסעים מאוטו פרטי שלהם, ומעמיסים עוד יותר את התנועה.
ומבחינת קווי הרכבת, האם ההשבתה היא גדולה יותר ממה שהייתה קודם?
כן, כי ברגע שהרכבות בעצם מדלגות על חלק מרכזי במרכז, בעצם יש קיטוע, אין חיבור כרגע ישיר בין הצפון לדרום, ועושים קטע מסוים באוטובוסים, זה אומר א' שפחות אנשים נוסעים באוטובוס, לפחות יש פחות ברכבת, יש פחות אומץ ברכבות, הנה הצלחנו גם בזה, אבל הנסיעה הרבה יותר איטית. אפילו השאטל, מי שמגיע לנדבג נגיד, ורוצה להגיע לסבידור כדי להמשיך לצפונה, אז יש לו אוטובוסים, הרכבת מפעילה אוטובוסים, אבל עד שאתה הולך לאוטובוס, ועד שהאוטובוס יוצא, ועד שהאוטובוס מצליח להתגבר על הפקקים באלון ולהגיע לסבידור, כן, כבר היה להפלח את ברגל ולקצח.
תגיד. רואים את האור בקצה המנהרה, או שזה הרכבת שבאה ממול?
יש לנו הבטחה שביום שלישי, ב-4 לפנות בוקר, הם התחילו לפתוח את מחדש את השירות. הרכבת מאוד מאוד נשארת טייט-ליפט לגבי, האם זה כבר יכלול תיקון מלא של כל התשתית חשמל, שנהרסה לפני שבוע בתקלה של רכבת הביטנים. יכול להיות שזה לא יספיקו את הכל עד אז, כנראה שיספיקו באזור גנות, אבל לא בטוח שיספיקו את התיקון באזור ויטקין, שם יש ממש כמה קילומטרים.
אני רוצה רק לתת לך ציטוט מדבריה של מירי רגב, ממש עכשיו, אתה רואה אותה שם או שאתה לא רואה אותה?
לא, היא אי שם באיילון.
היא אי שם באיילון, בעזרת השם, בעזרת השם, ביום שני, ביום שני בערב, זהו.
עם אף רכבת לא תיסע עם מדפים פתוחים עד אז שוב.
כן, אז יש כבר את הדוח הראשוני, נכון, של התאונה, מה אנחנו יודעים, של התקלה החמורה. סליחה, זה לא טונה.
נכון, זה קומדיה של טיוטי, זה לא היה
עצור. אז מה אנחנו יודעים מדוח הליקויים הראשוני שפורסם היום בוויינט?
אחרי הרבה שנים שמספרים לנו שהרכבת המטענים זה העתיד, והרכבת מאוד משקיעה בזה, הרכבת יצאה מאשדוד כשהאיש הבטיחות אומר, אני לא מכיר את סוג המטען שאתם מאמיסים פה, את סוג הקרון הזה, אני לא יודע להגיד אם אני יכול לאשר אותו. ולמרות שהוא לא אשר אותו, הרכבת יצאה לדרך. עכשיו, המדף שהיה שם היה אמור להיות מחוזק, לא היה מחוזק. אז ברגע שהרכבת עברה מהירות מסוימת, הוא פשוט התרומם מהרוח ומהאוויר שמסביבו, והתחיל לקרוע את הקיבלי חשמל. עכשיו, ברכבת, וגם הנהג הזהיר אותו שיש לו קיבלי חשמל, ובשלם שם אמרו לו, תעצור. בדקו אותו, כולל סמנכ"ל המטענים של הרכבת, ואישר לרכבת להמשיך בדרכה צפונה, כי היה צריך לפרוק את המטען בחיפה. אז בדרך זה הכל קרה עוד פעם, כי הרי אף אחד לא טיפל בבעיה. הפעם איכשהו קרה שהיה נזק הרבה יותר גדול מבחינת כמות התשתית החשמל שנהרסה.
אז זהו, אנחנו רק נאמר, והיום פרסמנו את זה אצלנו אודי בוואלה, הגיע לידינו דוח הבטיחות התפעולית של הרכבת לשנת 2024, ואני, אתה מכיר את זה, אבל אריה והמאזינים פחות, שים לב אריה.
כן.
בשנת 2024 נרשמו 43 אירועי בטיחות חמורים, לעומת 33 בשנה הקודמת, עלייה של 30%. אני מדברת איתך על, על, על ליקויי בטיחות, הלאה. מי שמובילה, בכמות התקלות החמורות, הבטיחותיות, ותאונות העבודה, היא מחלקת המטענים של הרכבת.
את יכולה להסביר איזה תקלות?
עכשיו אני רוצה, קודם כל, כן, יש תקלות.
זה למרות שרכבת, שיש הרבה פחות פעילות מטענים מכמויות רכבת נוסעים. כלומר, אם היא מובילה, כמעט שהמצב שם באמת קשה, כי יש הרבה רכבות נוסעים.
אז אנחנו רק קצת נדבר על איזה תקלות, למשל. מעבר באור אדום. בסימן אור אדום.
מי?
הרכבת עוברת.
הרכבת עברה באור אדום?
בסימן אור אדום. הרכבת ירדה מהפסים.
שם חוניות חצו.
מי עברה באור אדום?
היא.
הרכבת. לא יאמן.
כן. יש ירידה מהפסים, מקרים של ירידה מהפסים, מקרים של כניסה בסוף המסילה, יש מין כזה מחסום. מחסום. בום, בתוך המחסום. עכשיו, אני מדברת איתך על דברים שחזרו על עצמם. כך פרסמנו היום גם ב-2025, עכשיו רק אני אדגיש.
והיה אפילו מקרה גם די מפחיד, שממש רכבת נכנסה בקרונית עם עובדים, ועובדים נפצעו. תאונת רכבות בתוך הרכבת.
שזה מקסים.
מה היה קורה עם זה רכבת עם 2,000 איש הייתה עושה את זה?
עכשיו אנחנו רק נציין כאן דבר מאוד חשוב. בשנתיים האחרונות, מאוקטובר 23, מי שעמד בראש הרכבת הוא שיקו זנה, המנכ״ל, שסיים את הוא היה המנכ״ל שהתפוטר מנמל אשדוד, מונה לרכבת, התפוטר גם מהרכבת, אוקיי, התפטר דקה לפני שפיטרו אותו, ותשים לב שהוא עזב את תפקידו, ואני מדגישה את זה, הוא ביום חמישי שעבר, התאונה הראה ב-8:30 בערב, הוא סיים את תפקידו ב-12 בלילה, זה עדיין היה במשמרת שלו. לי יש תחושה, אודי, אני לא יודעת איך אתה חושב, אבל לי יש תחושה שוועדת החקירה, איך נאמר, תתחיל מראש הדג.
סביר להניח, וגם מעניין תסתכל מאחורה, הרי שיקו מונה אחרי מנכ״ל מאוד מוצלח בשם מיכה מייקסנר, וזה דווקא שיפר מאוד את רמת הפעילות ברכבת, אבל לא היה מנכ״ל טוב מבחינת מי רגב, כי הוא לא הסכים למניעים הפוליטיים שהיא ביקשה ממנו.
כן, ואנחנו...
אם מנהלים כזה ארגון חשוב לפי הפוליטיקה, ולא לפי הצרכים של הציבור, בסוף זה נגמר כמו שאנחנו מרגישים את זה עכשיו.
חבר'ה, רק אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, נורא חשוב. הרכבת בנויה על בטיחות, על נהלים, זה חיי אדם. אמר לי מישהו ברכבת, וכאן נסיים אודי, שיש לנו מזל שזה לא יסתיים בתאונה עם 1,000 נוסעים ברכבת.
לנו וכנראה שגם לשיקו.
טוב, תודה.
אודי ציון, כתב התחבורה של וואלה.
להתראות.
אני רוצה להגיד לך משהו, כי אנחנו תכף עוברים לבר סמכה, שיש הבדל בין תחקיר לחקירה. חקירה מחפשת אשמים. תחקיר מברר עובדות שאפשר יהיה ללמוד.
יש ועדת חקירה, אם... יהודה בוארון.
יפה.
יש ועדת חקירה חיצונית שתתחיל לעבוד ב...
אז אני רוצה להגיד לך, שמזה שהחליפו את שיקו במיקו, לא נפתרה שום בעיה. אפשר להמשיך הלאה.
כן, נו יאללה, לחבר שלך, יאללה.
חבר שלי. אהלן, שחר איילון, מנכ"ל רכבת ישראל לשעבר, מה שלומך?
אהלן,
אריה.
מה אתה אומר על הסיום שלי, שאנחנו מחפשים בדרך כלל, עושים חקירות ולא תחקירים?
זה הכי גרוע, כי בחקירה מחפשים ראשים, ותמיד מוצאים את הראש שאתה לא אוהב. בתחקיר, אתה באמת, בסופו של דבר, אם הגעת למסקנות ואישרת אותם, אתה מיישם אותם בנועלים, אתה מיישם אותם בתרגולים, בתדרוכים, בהדרכות.
אז יש לי אליך שאלה, כי אין כמוך בר ניסיון. איך יכול להיות שרכבת שיש עליה מאות נוסעים עוברת באדום?
תראה, ברגע שהיא עוברת באדום, הוא מקבל מה שנקרא נהג פנלטי. פנלטי זה אומר שיש איזושהי מערכת חיישנים שגורמת לכך שהוא מקבל עונש של כמה דקות, שכל הרכבת נעצרת, גם אם הוא ילחץ על הגז, גם אם הוא ילחץ על הידיות, לא יעזור לו. הפנלטי נרשם, וזה לחובתו של אותו נהג, והוא צריך לקבל עונש.
ומה עם הנושאים שעמדו 10 דקות?
הנושאים, אתה יודע, בסוף תמיד הציבור משלם את המחיר.
אוקיי.
אז מה קורה, תראה, אנחנו עדים לפי הדוח שעליו דיברתי עכשיו, שפרסמנו היום בוואלה, על הידרדרות מאוד חמורה בנהלי הבטיחות ברכבת בשנתיים האחרונות, תחת ההנהלה הקודמת. ההנהלה שהתפוטרה. מה עושים עכשיו? תקשיב, שחר, אתה יודע מה זה בטיחות ברכבת, בטח אחרי התאונות בבית יהושע, בדימונה, נכון? אז זה טראומה מאוד 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 גדולה.
תראי, התאונות האלה הן באמת טראומה, וחלק גדול מהתאונות האלה הביאו למסקנות, בעיקר בתקופה של מופז, בתקופה שאני הייתי מנכ"ל הרכבת, להפרדות מפלסיות, כי היו 90 מקומות שבהם היה מפגש בין כביש ובין מסילה, והיו תאונות קשות ביותר, כמו בבית יהושע, היום יש שם גשר.
הבונים? ואת,
ברור, גם הבונים לא היה גשר.
נכון.
יש שם גשר.
נכון.
אז העיצו את בניית הקשרים ואת ההפרדות המפלסיות, וזה לא פשוט, זה כל גשר, זה עולם בפני עצמו וזה מיליונים, והרכבת היום יותר בטיחותית, כי אין מפגשים בין מסילה ובין כביש.
מה, תגיד, מה, אתה חווית בתקופתך בלגן כמו שיש היום?
תראה, תמיד יש בלגנים, ובשביל הנוסע שמחכה בנימין על הרציף והרכבת עוברת ולא אוספת אותו מכל מיני סיבות, בשבילו זה מספיק בלגן. אתה יודע שבתקופתי הם פיזרו את הטלפון שלי אצל כל אנשי הרציף בבנימינה, והייתי מקבל מהם דרישות שלום.
ואתה יודע מה היה בתקופתו של שיקו? פרסמתי את זה בוואלה? שהוציאו מהקבוצה הטיפולית של הרכבת אנשים מחשש שתהיינה הדלפות. בסדר, תמשיך, תמשיך, כן.
מה היית עושה היום?
אני לא יודע שברכבת יש שבק קטן, אני לא מכיר את זה. אני מכיר ועד עובדים. אתה לא יכול כמעט למצמץ בעיניים בלי שוועד העובדים מקבל ומאשר את זה.
אז מה אתה היית עושה היום במצב שעם התקלה הזאת, היית סוגר גם את השלום, התנהלות נכונה?
רגע, חכה רגע, לאט לאט אריה. קודם כל, את השלום הם קיבלו החלטה ניהולית, טובה או לא טובה, אבל איזושהי החלטה שבוא נגבה אותם, שאם כבר יש בלגן על גנות ועל צפר ויטקין, והרכבות לא נוסעות דרך ציר איילון, אז בוא כבר נטפל בתחנה, כי אחרת הם היו סוגרים אותה בספטמבר, וזה היה משפיע מאוד על הנושאים.
אוקיי.
אז בוא נגיד שהם קיבלו החלטה, אפשר לתמוך בהחלטה ואפשר גם לא. לגבי מה עושים עם בטיחות? תשמע, בטיחות זה מפתח מספר אחד בכל הרכבות בעולם. אין, הנועלים של הרכבות הם כל כך נוקשים, כל מה שצריך, זה לקיים את הנועל.
אבל אם לא מקיימים, או, בדיוק, אם אין משמעת, צריך לאכוף אותה, לא?
ברור. עכשיו, איך אתה אוכף נועלים? קודם כל אתה עושה הרבה מאוד בקרות, הרבה מאוד פיקוח, הרבה מאוד אמצעים אלקטרונים שיכולים להגיד לך שמשהו לא בסדר. אחד הדברים המעניינים, כנראה שזה קרה הפעם, זה שהרכבת שיוצאת מאשדוד, יש שם מה שנקרא עיתוק, מסדרים את הקרונות באיזושהי שיירה, קושרים, בודקים שהמטענים כמו שצריך, שהגלגלים לא נעולים, ורק אז מוצאים רכבת מסע לשטח.
אגב, אם יש לה, אני רק יחדד עוד משהו, אם יש לה מטען שלא מוכר, כי זאת הפעם הראשונה שהטעינו את אותו המטען על הרכבת, עושים גם איזשהו פיילוט, איזושהי נסיעה קצרה, כדי לראות מה נהיה, נכון?
אני אתן לך דוגמה. בזמנו, ביקשו מאיתנו להוביל מתכת, זה גלילים ענקים של פלדה, שנראים כמו גליל. ברגע שזה גליל, זה מתגלגל. אז לא הייתה לנו ברירה, והקמנו מערכות כאלה, את רואה את זה לפעמים במסעיות, מין כאלה, ארסלים כאלה, שיתפסו את הגלגלים, וישארו. מטען חייב שיהיה לו התאמה לשינוע שלו, ואני בטוח שמטען הזה, ובכל העולם יש סוג כזה שמטען, לכן צריך גם ללמוד מהעולם, והרבה מאוד ידע רכבתי ממקומות שיש להם המון ניסיון, מאות שנים של ניסיון רכבתי, צריך ללמוד גם מחול. עכשיו, עם משמעת, אסור, עם בטיחות, אסור להתפשר, אסור.
בדיוק. אבל שזה קורה, אתה יודע שיש איזו התרופפות. אגב, אני רק אכניס איזושהי מילה, כי אין לנו כבר זמן לצערי שחר. נדמה לי שכל תרבות המינויים, אוקיי? במשרד התחבורה.
למה? יש סדר. כל מי שלא מתאים, הוא נבחר.
הנה, אמר אריה, שחר, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו. תודה. שחר איילון, מנכ״ל רכבת ישראל לשעבר, תודה רבה.
גם לכם.
כן, כן, אנחנו חוזרים, אני רק ככה רוצה לצטט לך את מירי רגב בצורה נכונה. בעזרת השם, תחנת הגנה בתל אביב תחזור ביום ראשון, השלום ביום שני, והנצח ביום שלישי. כן, אנחנו רוצים...
אין לי בעיה.
אין לך בעיה.
אבל, אבל מה לדחוף את השם בעזרת השם?
תקשיב, זה חשוב. טוב, אנחנו רוצים לעבור לחלב. ערב טוב ליוני דימרי, חבר הנהלת מועצת התאחדות יצרני החלב, רפתן במושב גילת. מה העניינים?
ערב טוב, לכם
ולמאזינים,
ברוך השם, תודה רבה,
הכל מצוין, איך אצלכם? אנחנו בסדר, יש תעלומה, אריה, ויוני, אני רוצה שהוא יפתור לי אותה.
בוא, אני אגיד לך
רגע,
משהו.
רגע, שנייה, רק תעלומה קטנה.
כן.
לאן נעלם החלב במשך חודשיים? התחילו ניצנים, חצבים של חלב, התחילו להופיע עכשיו במקררים.
זה מה שרציתי לשאול, למה אני בא לסופר וחלב...
לאן זה נעלם? תגיד, כי אני, אמרו שיש איזושהי תקלה בתנובה, בקו היצור, תנובה, הכחישו לי את זה. מה קרה, תגיד?
ראשית, הייתי שמח לעשות איזשהו סדר לפני שאני אענה לתשובה.
אנחנו קצרים בזמן, אז תן לנו ראשי פרקים.
ראשי פרקים. בוא נעשה הפרדה. את החלב מייצרים ברפת, אוקיי? ברפתות, יש עודף חלב ברפתות. המחסור הוא אך ורק ברשתות. אנחנו מייבשים עודפי חלב כרגע.
אני לא שאלתי על הרשתות, מישהו לא מייצר חלב. יש משהו שאתם יש לכם עודף חלב, ברשתות אין חלב, ובתווך משהו קרה.
מעולה, אני רפתן, אני מייצר את החלב, אוקיי? אני מעביר את מלוא החלב שלי.
בקיצור, אתה לא רוצה לענות לנו.
למה? למה?
למה מה? סליחה, לא הבנתי.
לא, אתה בסדר. הפרה מייצרת כל יום חלב. בקיץ פחות, בחורף יותר. תסביר לנו איפה זה תקוע.
איפה זה תקוע? כרגע, ככל שאני מבין גם מה שאתם אמרתם, גם אני שמעתי את השמועה שככל הנראה יש תקלה בתנובה כזאת או אחרת, אף אחד לא יישאר לי את זה. לא נכנס, אני חושב שזה נכון לשאול את המחלבות, למה הם לא מייצרים את החלב. אבל כרגע, וכעובדה, אין מחסור חלב בישראל, יש רוצה חלב.
Okay.
יש מחסור במוצר חלב ניגר, אוקיי? Okay? בחלב לשתייה בסופר, כן, יש מחסור, וגם אני כמוך.
מאחור, אז בוא נתמקד. כן. יש הצעה עכשיו, בשביל לפתור את האלק מחסור, לייבא חלב מפולין ולפתור אותו ממכס, כדי שלא יעלו המחירים. מה אתה אומר?
אני אומר שכמוך אני מופתע מההחלטה הזו. אני חושב שראשית, בטרם אנחנו מקבלים החלטות מהסוג הזה, ראוי ששר האוצר יעשה בדיקות, יבוא איתי איתנו עם אנשי המקצוע, מה ניתן לעשות ואיך ניתן לפתור את זה, מבלי לייבא.
כן, אנחנו מדברים רק, אני רק, סליחה שאני עוד פעם קוטעת אותך, יוני, אנחנו מדברים על מחסור צפוי בחלב בגלל החגים, נכון? בגלל סמיכות החגים.
שהמחלבות לא יכולות לעבוד בחגים מטעמי כשרות.
במדינת ישראל לא ניתן לייצר ביום שבת ובימי החג, אוקיי? בחגי תשרי הנוכחיים, יש לנו מופע של 8 ימים באמצע שבוע, שלא ניתן לעבוד בגלל שזה חג. אבל בואו נזכור דבר אחד, אנחנו יצאנו לצורך העניין למשרד האוצר, בואו ניגש בבקשה לרבנות, ונבקש מהם להעסיק עובדים שהם לא יהודים במחלבה, אוקיי? בואו נעסיק בן אדם שהוא לא יהודי. עכשיו, אם אתה מביא חלב מפולין, ברור לנו שמי שעובד בפולין ומייצר את החלב, הוא אדם שהוא לא יהודי.
נכון.
למה שלא נעשה את זה פה בישראל?
נכון.
בוא, למה? למה לשפוך? אנחנו הולכים לשפוך 6 מיליון ליטרים בחגי
תשרי. אז למה בחגי תשרי? בוא תעשה את זה בכל שבת.
בקיצור, מה ש...
לא משנה, יש פתרונות. השאלה זה, בואו נדבר. בואו תתעצו איתנו. לא חותמים בין לילה על איזה, כמו גנבים בלילה על איזשהו הסכם לפתיחת המכסות. אבל אני אגיד לך דבר נוסף. אוקיי, חגי תשרי זה חודש 9-10 לכל היותר. מה הסיבה שפתחו בלי מכסה, בלי הגבלה, כמה שאתם רוצים עד החודש ינואר? מה הסיבה? אין בעיה, בוא נפתח לחגי תשרי לחודש
9-10, לא, יש לי שאלה אחרת, למה לא פתחו את זה כשלא היה לנו חלב חודשיים? למה לא עשו את זה קודם? למה נתנו לאנשים...
כי לא חסר חלב.
כי לא חסר חלב, אתה מבין? לא חסר חלב ואין חלב, ואחר כך חסר חלב ואין חלב, אז אין חלב.
יש לנו זמן קצר, אין טעם לחזור על אותם דברים. העניין הוא פשוט. המחלבות לא מרוויחות על חלב הסטנדרטי של 1% ו-3%, הן מרוויחות על החלב המיוחד עם כל השטויות. ולכן, הן יוצרות מחסור. עכשיו, כשבא שר האוצר ואומר שבשביל לפתור את המחסור יפטרו ממס, את החלב המיובא, שברור שהוא מיוצר בשבתות וחגים והכל.
בידי אנשים שהם לא יהיו.
הוא יוצר מרית עין או גנבת דעת, שכאילו הבעיה היא שיש מחסור בחלב, וזה אתם שופכים 6 מיליון ליטר.
המחסור בחלב ויוקר המחיה הם רק, הם סימפטום, הם לא הבעיה. הבעיה שלנו כמדינה היא חוסר ניהול. אין מי שמנהל פה את העניינים. וברגע שיהיה מי שמנהל... הרי זה לא מפתיע אותנו.
מה זה אין מי שמנהל? מה זה אין מי שמנהל? הרי המחלבות מנהלות עצמם, אתם מנהלים את עצמם, האוצר מנהל את עצמו, אין קשר ביניכם לבין עצמכם.
מי לא מנהל?
יש גורם שתפקידו לתכלל את כל האירוע הזה.
מי זה?
מי זה?
שנייה, בבקשה. לא מפתיע אותנו שהמחזור של החגים עכשיו יצא באמצע שבוע.
יוני, מי אמור לתכלל את זה ולא מתכלל את זה?
כרגע מועצת החלב אמורה לתכלל את אירוע מהסוג הזה.
אז איפה אתם? אתה חבר מועצת הנהלת... אתה התאחדות יצרני החלב, זה מועצת החלב.
גם מועצת החלב. הגישה לשר האוצר מספר פתרונות, הוא פשוט לא דן, הוא לא ישב איתם.
מה אתה מציע לנו כצרכנים?
לגדל פרה.
לא, כצרכנים אני מציע לכם להמשיך ולצרוך תוצרת ישראלית כחול לבן, לשמור על הערך של החקלאות הישראלית, זה כחקלאי, אבל כן.
ולריב על הקרטונים שיש...
לא, אין צורך לריב, חברים, באמת...
אתה אומר לי, אין צורך לריב, יוני, לא היה, אין חלב, מה?
לא, שלא היה חסר, כשיש בסופר שלט, נא לקחת אך ורק 3 ליטרים, הישראלי אוטומטית, גם אם הוא צריך רק ליטר אחד, הוא לוקח 3. וזה יוצר מחסור, לא יעזור
לשום
דבר.
אנחנו
אשמים. יש מחסור קטן. יש מחסור קטן, אבל ההתנהלות של העדר יוצר, הפאניקה שהתקשורת מייצרת, מייצרת מחסור יותר
גדול. אז עכשיו אתה אשמים, יוני.
אני לא אומר שהמצב הוא תקין, אוקיי? אבל כן ניתן לעשות את זה אחרת, כן ניתן לנהל את זה אחרת. צריך, בוא, אני לא מגלה לכם סוד, יש ריכוזיות מאוד גדולה במשק. לא ייתכן שחברה אחת, עם כל הכבוד שנקראת לו בה, מחזיקה ב-60 או 65% ממוצרי החלב במדינת ישראל. המדינת ישראל צריכה לתת מענקים, להגדיל את פסי הייצור של החלב הניגר.
אני שומעת ככה לסיום, יוני, אם אני נותן כותרת, ביקורת, איך נאמר, מרומזת על תנובה, על מועצת החלב.
הביקורת היא לא על תנובה.
חבר'ה, שטראוס, זה הכל.
יוני, אנחנו חייבים לשים פה נקודה. תודה יוני דיברי, חבר הנהלת מועצת התאחדות יצרני החלב.
יש גם מחלבות ברמת הגולן.
תודה רבה.
מה?
כן. אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר לגמרי. נמצאת איתנו אל חיו, מומחית למסע ומתן עסקי, ומגישת הפודקאסט מסע ומתן כלים של מובילים, אני ראיינתי אותה לוואלה לסוף השבוע, ואני אומרת לך, אריה, מרתק את האישה הזאת.
בואי נשמע.
כן, השאלה ששאלתי את יעל בהתחלה, מה היא הייתה עושה היום? מסע ומתן עם חמאס תקוע, ממשלה שלנו לא עושה דבר. זה שאין אישה שמה בצוות מסע ומתן הזו בצד, כי...
די.
לא צריך, נכון?
לא,
אין צורך, כן. יעל, היי, ערב טוב.
אהלן, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים. תגידי, מה את היית עושה היום כדי להניע את המסע ומתן מול חמאס?
בלי פוליטיקה, רק כמומחית למסע ומתן.
תראו, קודם כל, אני מגיעה מהעולם העסקי. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על מסע ומתן שהוא מאוד מאוד ייחודי. בסדר? מה שמאוד מאוד מייחד אותו זה קודם כל שיש פה חיי אדם על כף המוזניים, וזה מביא גם להיבטים של זמן שהם אחרים לגמרי, שאנחנו לא מכירים אותם בעולמות העסקיים.
אבל מה את מביאה מהעולם שלך של מסע ומתן עסקי? איזה עצות טובות למי שמנהל היום את המסע ומתן?
אז אנחנו קודם כל, בכיוון שהמסע ומתן הזה מלווה במתווכות, אני הייתי אולי מסתכלת קצת על המתווכות ועל האינטרסים שלהם, הייתי מנסה לבדוק אם אפשר לעצב מחדש את השולחן הזה, קצת לערבב אולי, להכניס אולי...
למשל?
אבל מתווכות אחרות, עוד מדינות אולי, אולי להוציא מדינה, אולי אנחנו לא מרגישים שאולי מצרים נותנת לנו יותר מדי ערך, אולי נחשוב להחליף אותה. בואו ננסה להבין...
את מי היית מכניסה אגב?
אני אישית חושבת שהייתי מכניסה מדינה דווקא שלא צפוי שנכניס אותה, מדינה כמו צרפת, שכלפי חוץ ובתקשורת העולמית היא מאוד מאוד נגדנו. כי דווקא בגלל שהיא נגדנו, אני הייתי הולכת אליה באמצעים חשאיים ומייצרת את הקואליציה, אומרת לה בואי, תעזרי לי, ממש מניחה את האגו בצד ואומרת לה בואי תהיה יועצת שלי.
אבל את יודעת, תעזרי לי
במסע ומתן הזה.
הרי אנחנו, שאנחנו בעצם מנהלים את ה... אנחנו שני צדדים למסע ומתן, זה אנחנו וחמאס. מה, ממתי קבוצת כדורגל בוחרת את השופטים?
מה זאת אומרת, אבל מתווכים?
מה זה, את יכולה? תגידי, כמו שצרפת נגדנו, אני מבין זה מתוחכם, ארצות הברית בעדנו, אז מה, למה שיסכימו שהיא תהיה מתווכת?
זה חלק מלייצר קואליציה חזקה, ללכת בערוצים שונים עם כל אחת מהדמויות, ודרך אגב אפשר לחשוב על עוד דמויות, ולנסות רגע לשנות את השולחן, הוא נראה כרגע לא טוב,
ואז...
הוא נראה תקוע. ואם אני אצליח באמת לשנות בצורה כזאת שאני מנהלת את התהליך, שאני חושבת קודם פה בתוך הבית, את מי הייתי רוצה? מי חכם עבורי שינהל, שיצטרף רגע למתווכות?
הצד השני יסכים?
לא יודעת, אבל לפחות קודם כל אני, זה חלק מתהליך. עכשיו אתה אומר לי, רגע, בואי תהיי נביאה.
לא נביאה.
אחד מהדברים הטובים שאני יכולה עוד לעשות, זה גם לשים לו כמה אלטרנטיבות. אני יכולה להכין מראש קואליציות, נניח עם צרפת, עם אנגליה, ולהגיד, אוקיי, חמאס יקר, או צד שני יקר, או מתווכות, מה דעתך? אפשר צרפת, אפשר אנגליה, אפשר אולי גרמניה, עוד מדינה חזקה.
אבל איך את מיישמת, יעל, בעצם, את העקרונות של ניהול מסע ומתן עסקי, נכון. על ניהול מסע ומתן מדיני?
זה בדיוק מה שמעניין.
כן. מה מקביל שם?
אז קודם כל אני מוציאה את מה שלא מקביל, שזה חיי אדם, ופה אנחנו מדברים גם על אסימטריה, כי אנחנו שחקן מדינה, אנחנו מדיני, דמוקרטי, ואנחנו עובדים מול ארגון טרור. אבל אם אני מחלטת ואני אומרת, רגע, מה אני יכולה? הדבר הראשון זה אחד, אני רוצה להתבונן על הסיטואציה, איך היא נראית כל הזמן מהצד השני. מה הכי חשוב להם בנקודת הזמן הזאת? ממה הם הכי חוששים? וכשאני מסתכלת על הסיטואציה מהצד השני, זה עוזר לי להבין איך אני עושה, איך אני ממסגרת את השיח ובאיזה מסרים אני מגיעה לשיחה. או למתווכות, לא משנה, תלוי באיזה אפיק זה עובד.
בקיצור, מה שאת אומרת? אחד, זה להחליף את המתווכים אם אפשר. שניים...
או לשנות אותם, לא חייבים להחליף את כולן, אולי להכניס עוד מתווכים.
לא, בסדר, אני לא נכנס לפרטים, אני לא מבין בזה.
והברוגז, ככה לסיום יש לנו חצי דקה, הברוגז עכשיו שאנחנו עושים, דיברנו על זה קודם, זה טקטיקה, זו טעות.
יש לנו אסטרטגיה.
20 שניות אני אגיד על זה, אם כרגע יש, ושוב, זה הכל ממה שאני שומעת בתקשורת, דרך אגב, חשוב גם לחשוב מי המעגלים שיושבים עם הצוותי חשיבה, הם מדברים עכשיו על עסקה חלקית, בואו נתחיל לפחות עם זה, נשב על השולחן וננסה להפוך את זה לעסקה מלאה, אבל אם אנחנו בכלל לא מדברים, אז אנחנו גם לא יכולים לשפר את מה שמונח כרגע על השולחן.
נכון.
יעל חיו, מומחית למסע ומתן עסקי, מגישת הפודקאסט מסע ומתן כלים של מובילים, היה מרתק.
תודה רבה.
ממש מעניין, תודה רבה.
תודה לכולם, ביי ביי.
ועכשיו,
כן.
הנה הכלב פינתנו, חינוך פיננסי. על מה אתה רוצה לדבר?
שם, יש שמועה שבקרוב תיפתח שנת הלימודים וגם זה,
כן,
וגם זה בסימן שאלה.
כן.
עכשיו, איך ההורים אמורים להתכונן לשנה מכל הבחינות? ובעיקר לשנות פאזה מילדים שקמים בצהריים וחסרים להם כל מיני סדר יום וכל הדברים האלה, ובעיקר לימודים. יש להשלים פערים וכן הלאה. איך מתכוננים לשנת הלימודים, חוץ מלקנות במקסטוק.
אז קודם כל, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אריה, אנחנו צריכים להתחיל לפני. זאת אומרת, לא ברגע האחרון.
נכון.
לא ב-31 באוגוסט, ב-7 בערב, להגיד לילדים, זהו, מחר יש בית ספר.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו מתחילים את החזרה לבית ספר בשבוע האחרון לפחות.
נכון.
שזה אומר להתחיל לקום סביב השעה 7, אם צריך, אוקיי?
נכון.
ולהתחיל לאט לאט
להתארגן. לשנות הרגלים.
בדיוק. ושוב, אנחנו חוזרים לאותו טיפ שאנחנו כל פעם נותנים. חזרה לבית ספר עולה הרבה מאוד כסף.
נכון.
שזה אומר, אם אפשר, ספרים מיד שנייה, כמובן, יש עכשיו כל מיני כאלה שווקים.
ספריות.
לא, לא, יש שווקים ממש שעושים
בתוך בתי הספר.
בתוך בתי הספר, שאפשר מהשנה הקודמת לקנות את הספרים המשומשים. ילדים שונאים כשתהיה ספרים משומשים, לדבר איתם על קיימות ועל וינטג'. וינטג' זה טוב, זה מילה טובה להגיד שזה, כאילו, הבנת, אנחנו
אתה מקבל את השכל של האח הגדול שלך.
או של, של השכן.
כן.
אז זה קודם כל, ולהכין סכום כסף, לצבוע סכום כסף, להניח אותו בצד, בדרך כלל זה בסביבות 1,000 שקלים, במקרה הטוב, לילד, אוקיי?
תמיד יש אקסטרות וחריגות.
בדיוק, ואז לצאת לדרך.
הייתי מתחיל דווקא בלתת, זאת אומרת, לא להגביל, אלא אתה יודע מה, יש תקציב.
בדיוק.
מה הכי חשוב לך? ילקוט עם ממותג של כך, אבל עכשיו הוא הרבה יותר...
המחברות, לא נקנה את המחברות הכי יקרות, ואת המדבקות, אנחנו נלך לסטוקים ונקנה, ואנחנו זה. אוקיי, אז זה גם חינוך פיננסי בדיוק לילד.
הרגלים קשה לשנות, וצריך לשנות אותם בהדרגה. זה אומר, לא ממחר אתה צריך לקום ב7, אז שבוע קודם אנחנו נעיר אותך ב6 בבוקר או ב5 בבוקר, לא. להמשיך את השגרה של החופש הגדול עם שינויים קטנים, פה לוותר על משהו שם, ויותר מזה, לתכנן, לדבר עם הילדים, ילדים הם מאוד, לא נעים, הרבה יותר בוגרים מאיתנו,
יותר חכמים מאיתנו,
לבקש מהם את התשובות, אנחנו בעוד שבוע צריכים ככה וככה,
מה עושים?
ההכנות, בואו תראו, צריך ככה ככה, מה אתם מציעים, מה הייתם עושים, מה סדרה העדיפות שלכם, לא כל החוכמה נמצא אצל ההורים, לצערי.
בדיוק, בדיוק.
ולהתייעץ עם הסבא.
אריה.
נכון.
אנחנו יוצאים פרסומות שווים.
אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
שלום, ניהול השקעות, מה העניינים?
שלום, שלום, ליאת.
שלום, שלום, מסחר תנודתי בתל אביב.
ושלום גם לאריה, מסחר תנודתי בתל אביב. מסחר תנודתי בתל אביב, עליות קלות של 0.5%, אבל אני חושב שצריך לשים לב לכותרת הבאה, מה קורה היום בבורסה שלנו. אני קורא לזה חגיגת חברות הביטוח.
שזה אומר?
מפרסמות דוחות מצוינים, מדד הביטוח עולה בלא פחות מ-8%. חברת מיגדל שמפרסמת היום דוח מצוין מזנקת ב-10%. עכשיו תקשיבו למספר הבא. מתחילת השנה מדד הביטוח עלה ב-110%.
כן, ומ-2019 מחירי הביטוח לרכב עלו ב-75%, ערן. זה לא בכדי.
אני יודע, וזה מצדיק ומסביר את הרווחים האדירים
מטורף.
של חברות הביטוח. ועוד דבר שחשוב, למה זה קורה מעבר לעלייה המוצדקת, את אומרת, ליאת, בפרמיות, חברות הביטוח מאוד קורלטיביות, מתואמות לשוק המניות, כי כשהבורסה עולה, תיק הביטוח שלהם עולה, ודמי הניהול שלהם עולים, אבל זה באמת חסר.
אוקיי, אני רוצה להספיק איתך גם את ארצות הברית.
אני אחרי זה אדבר איתך בפרטי על מגדל.
וול סטריט בציפייה, נכון, פאוול?
מדשדשת, ציפיות לריבית, ירידות קלות של 0.5%, כבר כמה ימים של ירידות, S&P לא זז לשום כיוון, מה שנקרא מחפש את הדרך, ובארצות הברית שתי נקודות מעניינות, בדקות האחרונות מתפרסמת מסגרת להסכם סחר בין ארצות הברית לאירופה, כל הזמן מדברים, הנה זה בא, עכשיו זה מתפרסם, 15% מכסים אנחנו מכירים, רכש אירופאי והשקעות בארצות הברית, זה טוב לשווקים, זה ודאות, ובנוסף הנאום של פאוול בג'קסון הול, שלמעשה יאמר לנו, הוא ישפוך אור לגבי מצב הכלכלה וצפי הריבית, ומה שאנחנו מצפים לשמוע מבחינת פאוול, זה שנוכח ההאטה בשוק העבודה והאינפלציה המתונה, ובוא נאמר את האמת, גם לחצים פוליטיים אדירים על פאוול, אנחנו מתקרבים מהר להורדת הריבית ב-17 לספטמבר ברבע אחוז.
ומה שאומרים, ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שוהם ניהול השקעות, בקרוב אצלנו, תודה רבה.
כל טוב, בשורות.
תודה, תודה. תודה רבה לעורכת שלנו, יעל אילון, מפיקה שני רומנו, אחראי לשידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אופק קולר ועומר אוקון.